נלמד מספר משניות לעילוי נשמת הקדושים הנופלים. הביטוי הקדושים הנופלים הוא כמובן לא מליצה בעלמה. הרבה דברים יש מה להגיד על זה, מסתום גם ראש הישיבה יגיד, אבל בין היתר יש סיפור שהוא מאושר מכמה מקורות, שבישיבה של הרב רב שלמה זלמן אוירבך ניגש אליו איזה תלמיד איזה יום ואמר לו שהוא רוצה לנסוע לצפון לקברי צדיקים, לרשב"י ולשאר הקברים המיוחדים שיש בגליל. אמר לו ראש הישיבה, הרב אוירבך, חבל לך לנסוע עד הגליל, תלך פה להר הרצל, יש לך פה את הצדיקים והקדושים שאתה יכול להתפלל על קברם. עם כל מעלתם הגדולה, יש מושג של עילוי הנשמה, גם אחרי 120, גם בעולם האמת, ונשמה אותיות משנה, ולכן מקובל ללמוד משניות לעילוי נשמת גם הצדיקים וגם הקדושים. נלמד כמה משניות בפרקי אבות לפי האותיות של אותיות נשמה. המשנה אומרת, ניתאי ארבלי אומר, באות נון, הרחק משכן רב, אל תתחבר לרשע. למדנו חלק מהמשניות גם בשנים קודמות, אבל בעזרת השם כל דבר יהיה פה משהו שונה. ניתאי ארבלי אומר, הרחק משכן רב, אל תתחבר לרשע ואל תתייאש מן הפורענות. זאת אומרת שניתאי ארבלי מציע להתרחק משכן רע, שכן שעושה כל מיני קשיים, וכנ"ל אם יש איזה בעיה עם רשע, אל תתחבר לרשע. פעם הסברנו את ההבדל הלשוני בין הרחק לבין אל תתחבר, והסוף של המשנה היא אל תתייאש מן הפורענות. אל תתייאש מן הפורענות יכול להיות לו שתי מובנים. האחד, שהרי אותו שכן רע או אותו רשע משתלט עליך ואתה סובל ממנו, וממילא אתה נאלץ להתקפל, כי לכל זה מה שניתאי מציע, הרחק משכן רע. אז אתה נאלץ לעזוב את המקום שבו אתה חי, בו אתה גר, ולחפש מקום אחר, הרחק משכן רע. ולכאורה מבחינתך יש פה סוג של פורענות שאותו רשע, אותו רע, אותו שכן רע גרם לך, ואתה לכאורה יכול לקשות כל מיני קושיות כלפי שמיה, איך הדבר הזה קורה. אל תתייאש מן הפורענות, זה מובן אחד שסופו של אותו שכן, אותו רשע, לקבל את עונשו. אל תתייאש מן הפורענות. בהמשך נגיד הסבר נוסף למשנה הזאת בעזרת השם. המשנה השנייה במסכת, שמעון הצדיק באות שין היה משערי כנסת הגדולה. הוא היה אומר שלושה דברים, על שלושה דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. מה המשמעות של המשנה הזאת, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים? כנראה שכל אחד מעם ישראל זכה להיות בני בניו של אברהם, יצחק ויעקב, ומשמעות הדבר שהם האבות שלנו, שהכוחות שלהם, הקדושה שהם הביאו לעולם, מצויה בכל אחד מהבנים שלהם, מכל אחד בעם ישראל. ונראה לומר ששלושת העמודים האלה, תורה ועבודה וגמילות חסדים, זה החידושים של שלושת האבות. אברהם אבינו, נאמר בקצרה, הרבה הרבה דרשות נאמרו על זה, מידתו חסד. יצחק אבינו, שהוא בעצמו היה עולה תמימה, אז בוודאי הוא מקביל לעבודה, לעבודה במובן של עבודת הקורבנות. ועל יעקב אבינו יש הרבה דרשות וראיות גם מהפסוקים על הקשר שלו המיוחד לתלמוד תורה, למד אצל שם ועבר, לימד את תורת שם ועבר אחר כך לבניו. ואם כן, שלושת העמודים האלה עליהם העולם עומד התחדשו על ידי אברהם, יצחק ויעקב, הלא הם תורה ועבודה וגמילות חסדים. באות מם משנה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים וכו', ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים, אנשי כנסת הגדולה: הביאו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. הראשונים והאחרונים שמפרשים את משניות אבות חיפשו בדרך כלל איזשהו קשר, איזשהו יחס בין האמרות השונות, כגון שלושת המאמרים האלה. האם אנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים, מתונים בדין, תלמידים הרבה, כשכל אחד עומד לעצמו, או שיש איזה יחס ביניהם. המהר"ל הרבה פעמים הולך במשניות להראות שיש פה שתי קצוות ואמצע שמקשר ביניהם. אנחנו רוצים לומר בהקשר הזה שיכול להיות שהמשותף לממרה הזו של אנשי כנסת הגדולה זה מידת האהבה. אין אהבה לעם ישראל, אין אהבה לתורה, והם הבסיס שיכול לבנות את הביאו מתונים בדין. אדם שמתון בדין מראה בזה שתי דברים. א', שהוא אוהב את הנאשם, אפילו אותו נאשם שבא לפניו ויש עליו כמובן קושיות וטענות ומענות, אז אפשר ככה במהירות לבוא ולפסוק את הדין, כי נראה לך מה שנראה לך במבט ראשון. הביאו מתונים בדין, זה נובע מהאהבה לאותו אדם באשר הוא אדם, וממילא יש לו זכות החפות ואפשר לבדוק אותו. זה גם כמובן מראה על אהבת התורה, כיוון שאם אדם אוהב תורה, אז הוא מוכן להשקיע בזה את המחשבה, את התשומת לב, את הרגע הנדרש להיות מתון בדין ולדון היטב היטב בכל הפרטים, בכל הצדדים, בכל האפשרויות. יש פה אהבת תורה ואהבת האדם. העמידו תלמידים הרבה, זה עוד יותר פשוט לבוא ולומר שאין אפשרות בעולם להעמיד תלמידים הרבה בלי אהבה. כל הסיפור של להעמיד תלמידים הרבה נובע ממש מאותו דבר עצמו, גם אוהבים את התלמידים וגם אוהבים את התורה. אם אדם אוהב את שתי הדברים האלה, אז יש בו עניין להביא אחד אל השני. מתוך אהבת התורה, אז הוא מבין את ערכה ואת גדולתה, אז הוא רוצה לקרב אותה. למי הוא רוצה לקרב אותה? למי שהוא אוהב. וממילא, אהבת תורה ואהבת התלמידים היא זו שבונה ומאפשרת את העמידו תלמידים הרבה. הסוס סייג לתורה גם קשור לעניין הזה ממש. למה? מצד אחד, אהבת תורה היא זו שמאפשרת לעשות סייג לתורה. הרי אם אדם יש לו איזה חפץ בבית שלא כל כך חשוב בעיניו, אז החפץ הזה זרוק פה, זרוק שם, מה שיקרה, יקרה. אם יש איזה דבר, כמו שאנחנו לומדים קצת בהלכות מוקצה, כלי שיש בו חסון כיס, אז עושים סייג, שמים אותו באיזה ארון, נועלים את הארון, שמים 10 מנעולים על הארון. אז ככל שהדבר יותר יקר ויותר אהוב, ממילא עושים סייג לתורה, עושים לו סייג כדי לשמור אותו, כדי להבטיח אותו. וגם מצד עם ישראל, זו אותה נקודה עצמה, כיוון שלכאורה החכמים שאמורים לבוא ולעשות סייג זה כדי לעזור לעם ישראל, כיוון שעם ישראל מצווים על התורה ואמורים לשמור אותה, ואדם באשר הוא אדם עלול להיכשל, אז מתוך אהבת האדם ממילא אנחנו עושים סייג על מנת לחזק אותו ולאפשר לו ולהדריך אותו איך ללכת ולשמור על התורה. אז גם פה יוצא, גם מהצד השני יכול להיות שעם ישראל, שלפעמים לכאורה במבט ראשון יהיה להם קשה לקבל את הסייגים האלה, דיין בהלכות של התורה ללכת ולהוסיף עוד לכאורה דרישות ותנאים וכו' וכו', גם זה תלוי באהבה. מתוך אהבת החכמים, אז הם יכולים שיהיה ליבם פתוח לקבל את הסייגות האלה, והרי אין יכולים לגזור גזרה אלא אם כן הציבור יכול לעמוד בה. אז אם כן, יש פה שוב פעם אהבה של החכמים לעם, אהבה של העם לחכמים, ואהבה של שניהם אל התורה, וממילא עשו סייג לתורה. משנה אחרונה באותיות נשמה או באות ה', ניקח מהילל, יש כמה משניות בקשר שמתחילות עם המילים האלה של הילל. כל פנים מגבי הילל כתוב שהילל מציע הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אז גם פה יש כמה וכמה חלקים, כל אחד מהם אפשר לפרש. קודם כל מעניין ההבדל בין אוהב שלום לרודף שלום. יכול להיות שזה מבטא גם את הצד הנפשי, אוהב שלום, וגם את הצד המעשי. זאת אומרת, לפעמים אדם עשוי להיות איזה בעל לב חם, אבל מבחינה מעשית אומר לו הלל, תקשיב, אין אפשרות אלא את שתי הכוחות האלה, גם לאהוב מצד אחד ולהוציא את האהבה הזאת אל הפועל, אוהב שלום ורודף שלום. כלפי מה? אוהב הבריות ומקרבן לתורה. המשפט הזה, אוהב הבריות ומקרבן לתורה, שוב פעם קשור לעניין האהבה שדיברנו עליו גם מקודם. אם אדם אוהב את הבריות מצד אחד, ואם אדם אוהב את התורה מצד שני, אז ממילא את שתי האהבות האלה הוא מוצא לנכון לחבר אחד אל השני. הרי אם לא אכפת לו מהתורה, או לעבדי לא אכפת לו מהבריות, אז לא היה לו שום עניין לשדך ביניהם, אלא מתוך שהוא מעריך ואוהב ומוכיר ויודע גדולתם של התורה, ואוהב את הבריות, בריות במובן של הזה של אנשים פשוטים, אז את אהבתו לתורה הוא רוצה להדביק אל אהבתו לאנשים שאוהב אותם, וממילא לבוא ולזכות אותם, ולכן אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הוא לא אוהב את הבריות על מנת לקרבן, זה לא פטנט, זה לא איזה מין שיטה לעשות את זה, אלא הוא באמת אוהב את הבריות והוא באמת אוהב את התורה, ומילא הוא לוקח את התורה ומקרב אותה אל הבריות. אם נחזור שנייה על מה שהתחלנו, אז התחלנו במשנה של ניתאי הארבילי שאמר אל תתייאש מן הפורענות, והסברנו את זה בצורה אחת, אנחנו רוצים להוסיף ולהסביר בצורה שנייה. מקודם הסברנו אל תתייאש מן הפורענות במובן שאם לך קרה פורענות, אז אתה חפץ לכאורה שאותו אדם, שכן, רשע, שגרם אותה, יענש באיזושהי צורה, ועל זה אמרנו את הביטוי, אל תתייאש מן הפורענות. אבל נדמה לנו שיש אפשרות יותר עמוקה ומשמעותית להסביר את המשנה הזאת, והיא שהרבה פעמים אם אדם נקלע לקשיים, ואנחנו עומדים ביום של קשיים כבדים, שאנשים לפעמים את היקר ביותר בחיים שלהם איבדו, ובוודאי שזה קושי גדול, וכל קושי שלא יהיה, בין קטן כל שכן גדול, עלול לייאש את האדם. עלול לייאש את האדם בהרבה הקשרים. לייאש אותו מתורה, לייאש אותו מתפילה, לייאש אותו מאהבת העולם, מאהבת החיים, ולהרחיק אותו מהרבה הרבה דברים. ועל זה המשנה אומרת, לא במובן שאל תתייאש מהם שהם יקבלו את העונש, אלא אל תתייאש מן הפורענות, שהפורענות לא תייאש אותך. שאפילו אם יש זמנים ואירועים קשים, חז וחלילה לא לבוא לידי ייאוש. אומרים בשם הרבי מקוצק, יש את הסוגיה הפורסמת של ייאוש שלא מדעת. לגבי אדם שאיבד אבדה והוא לא יודע שהוא איבד, אז הסוגיה היא ייאוש שלא מדעת. אמר על זה הרבי מקוצק שייאוש זה שלא מדעת. אם חז וחלילה אדם מתייאש, זה מראה על חוסר דעת. והוא הדין אחה, אל תתייאש מן הפורענות. שגם כאשר יש זמנים קשים, שאדם לא יאבד את אמונתו, את ביטחונו, את הידיעה שלו בהשגחה פרטית, ולהיות בטוח שלמרות הקשיים ולמרות הפורענות, בעזרת השם, גם דברים נכונים ואמיתיים ייצאו מהדבר הזה, ואפילו בדברים שלא תמיד אפשר להבין אותם ולהרגיש אותם, ואף על פי כן לדעת אותם, שמה שהקדוש ברוך הוא עושה מנהל את העולם והכל כדת וכדין, שנזכה בעזרת השם לישועה ונחמה לכל הנפשות הכואבות.
אני רוצה לדבר על הדקה דומייה ולהעמיק בנקודה של הדקה הזאת. דקה דומייה במדינת ישראל זה שיא בשנה במדינת ישראל, באופן כללי בעם ישראל, בלי לסתור את זמן נעילה הפרטי שבו עם ישראל עומד, כל אחד ואחד והאומה בכלל. כולם כואבים, אין דבר כזה במקום אחר. דקה שמבררת את אחדות ישראל, דקה שמפילה את המחיצות, כולם פתאום באותה נקודה, כולם באותו כאב, למרות שאתמול זה לא היה כך. כשהרב בני דיבר, יש כאלה שנבחרו על ידי ריבונו של עולם, דודי ירד אל הרוגות הבוסם ללקוט שושנים. יש משפחות שכואבות עוד יותר את הכאב הפרטי, אבל כולם מרגישים את האחדות, כולם מרגישים את הרצינות והקדושה של היום הזה. אפשר לחתוך באוויר בזמן הזה. הכותל המערבי, המעמד הזה, אין דברים כאלה. זה דבר מדהים ברציניות, בכוח הנשמתי הגדול שמתגלה כאן. ואני חושב שהשנה כולם יודעים את זה וראו את זה בצורה יותר פשוטה, כי השיא התגלה בפרשת באומל. חברי זכריה באומל, חייל אחד מני רבים שנפל לפני 37 שנה, והוא הפך להיות הבן של עם ישראל. הוא הפך להיות יחיד לכל אחד ואחד. איך אפשר להסביר דבר כזה? אחרי 37 שנה, זה משהו ששייך רק לעם ישראל, לגדלות העם ולגדלות מדינת ישראל. מה זה הדקה הזאת? יש מפחדים מהדקה הזאת, זה ביטול תורה. אז יש אומרים תהילים, אולי יש כאלה שמתפלים, ריבונו של עולם, תאמר למלאך המשחית ערף. ואולי יש בשתיקה דבר גדול מאוד. מהי הדקה הזאת? כותב הרב זצ"ל באורות התשובה שההשתתפות בצרת הציבור היא מדרגה גרועה מאוד שזוכים לה בעבודה גדולה. זה לא דבר פשוט להגיד, להשתתף בצרת הציבור זה דבר גדול מאוד, זה מדרגה גבוהה, זה צד נוסף. ויש דבר יותר עמוק, דבר יותר עמוק. כאשר שותקים כולם מתחברים לשורש נשמות ישראל. שורש נשמות ישראל זה כנסת ישראל. שורש נשמות ישראל, מה זה כנסת ישראל? אומר אור החיים, אומר הרב קוק, זה השכינה. צער השכינה. הצער שריבונו צריך להאמין בדבר הזה. מי שלומד, לומד, חי בעולם של תורה, שהצער שקודש הבריך הוא יותר גדול מהצער הפרטי שלנו. צער השכינה, קלני מראשי, קלני מזרועי. בדקה הזאת הם מתחברים לשורש נשמות ישראל, אין מחיצות, זה נשמה אחת גדולה, שכל בן הוא בן יחיד, שכל נופל הוא בן יחיד, שכל הרוג הוא בן יחיד של העם. זה דבר מאוד עמוק, וספדו עליו כמספד על היחיד. דבר מאוד עמוק. יש גזירה שיהרג משיח בן יוסף. הגזירה אומר שהוא לא יהרג. שמעתי מיהודי ענק, מקובל, רב זוסמן, ששמע מהרב חרלאפ, שאני מקווה שמכירים את הדמות הענקית הזו שחיה בדור הזה, תלמידו הגדול, אחד מהגדולים של הרב זצ"ל, שאמר, זה לא סתם מה שאנחנו אומרים, במותם ציוו לנו את החיים. כל אדם מבין שבזכותם הם נפלו, הם לחמו, כדי שהעורף, כדי שאנחנו נוכל להמשיך לחיות, כדי שעם ישראל ימשיך להתקיים. יש איזה ממד הרבה יותר עמוק. אומר הגאון מווילנה, משל לאב שנשבע שיזרוק אבן בבנו, ומה, יזרוק אבן על בנו? הוא לא יכול לא לזרוק, כי הוא אמר שהוא יזרוק. ומה שרמזתי, שאמרתי שיש גזרה, אז מה עושה האב? לוקח את האבן, שובר אותה לרסיסים קטנים קטנים וזורק על הילד עוד פעם באבן קטנה, עוד פעם באבן קטנה. 71 שנה שעם ישראל בוכה עוד יום ועוד יום ועוד יום, לצערנו הגדול, במלחמות בקרבות, במלחמות הפנימיות, בנפגעי הרסונים הרשעים הללו, חיות האדם האלה שמוכנים להתרסק כדי להרוג יהודי, שיודעים להיות דבר מצחין שהם קוראים לזה ערך שהיד. אנחנו עם השם היחיד, כפי מה שאמרנו, זה מה שמע הרב חרלאפ, הוא מציל את כולם, כי זה המתקה, הצלה של האבן הגדולה של הריגת משיח בן יוסף, שהדברים עמוקים עוד. ואז הוא אומר לנו לסיום, אני חשבתי שזה נוגע מאוד לישיבה, למי שרוצה בחיים להתקדם, מי שרוצה בחיים לעבוד, אין דבר יקר מהחיים. ישיבה מחנכת במהותה לאחריות כללית. מי שעובר את התהליך, את הסדנה הזו של הישיבה באמת, ולוקח את מה שהוא לוקח מן התורה, לא כידע אלא כתורת חיים, הוא יחיה כאדם ערכי כללי, כאדם שאכפת לו מן הכלל, כאדם שלא תמיד חושב מה אני ארוויח מזה. ככה הוא יוכל לגדל משפחה לתפארה, הוא יוכל לגדל את עם ישראל, יהיה אח טוב וכו' וכו' וכו'. וזה היום הזה, אנשים שעומדים בגאון ובכאב, פרטים מצד עצמם, עצם ההסתלקות והמיטה שלהם, תחשוב על רועי קליין שקופץ על רימון ויש לו שני ילדים קטנים בבית והוא יודע את זה והוא קופץ על הרימון. זה ביטולה הגדול ביותר שיכול להיות. גם אנחנו צריכים ללמוד, וזה יהיה עילוי נשמתם של הנופלים, לא לעשות חשבונות פרטיים כל החיים מה אני ארוויח מזה, זה לחשוב על כלל ישראל, על הכלל. ומה זה הכלל? למדנו היום זה שכינה. טוב יהיה בבקשה.
ועל כל ישראל יגוע מהם.